שלום, שלום לכולם. אנחנו בערב יום ירושלים היום. השיעור הזה פה היום באייר תשפ"ג הוא כ"ו אייר תשפ"ג. מה יש בכ"ו אייר? כ"ו אייר זה יום פרוץ מלחמת ששת הימים. ביום הזה התחילה המלחמה. ביום הזה. אני היום בבוקר באתי לכיתה, אמרתי להם, אתם יודעים, אני לפני 56 שנה, הנה, דווקא. הייתי ילד בכיתה ב' והלכתי לבית ספר בתל אביב גרנו. כבר דיברו שתפרוץ מלחמה וזה, אבל לא, עוד לא, לא ידענו כלום, לא. אני הולך לבית ספר, 8 בבוקר, פתאום אזעקה. אזעקה, היה לי אח יותר גדול ממני. מה עושים כשיש אזעקה? כאילו, אתה לא... עמדנו איזה בניין שם, עמדנו ככה, מתחת דגה כזה. כאילו, לא יודעים מה עושים, ונגמר, המשכנו לבית ספר. באנו לבית ספר, אמרו, התחילה מלחמה, שמו אותנו בקלטים, ובמש אולי ב-10 בבוקר בא המנהל, אמר, נס גדול. באמת, יש חוברת שכתב, חגי בן ארצי, מלחמת ששת הימים. כל יום הוא מונה איזה נס, כל יום צריך להגיד על ילד, כל יום. היום שתקפנו, איך קורא למבצע הזה? ענבי זעם? לא. מוקד, מבצע מוקד, תנאל, אתה יודע מה זה מבצע מוקד? מבצע מוקד, בבוקר הזה של כ"ו אייר, יצאו מטוסי חיל האוויר להפציץ את כל שדות התעופה של מדינות ערב. והיה שם ניסים, אז קודם כל הצליחו, כן? וואו, הורדנו להם, פעם הרב עובדיה יוסף בא ביום ירושלים למרכז הרב. היה רב ראשי לישראל. הוא אמר, איזה נס, אמרנו, ותשלך אמת ארצה. אמת 441 מטוסים שהפלנו להם. ככה אני זוכר, כאילו, זה בערך המספר, על המכה הראשונה, המכה הראשונה. עכשיו, הניסים שהיו שם, יש שלושה ניסים היו באותו בוקר, שהם כאילו לא נתפסים. נס אחד, המתכ"ל המצרי החליט לעשות סיור באזור של העמדות הזה. הוא נתן להם פקודה כזאת, אין שום ירי, מה שאתם לא רואים, מטוסים, הכל וזה, אתם לא יורים. למה הוא בהליקופטר בזה, הוא פחד שירו עליו. אז הוא נתן הודעה ברורה, לא יורים היום, שום אין, בלי הודעה ממני, אתם לא יורים, אין. אבל עכשיו הם רואים מטוסים במקאמים וזה, הם לא יורים, כי יש פקודה לא לראות. אחר כך היה איזה תאום עם הירדנים משהו, או הסורים, והיה איזה קוד, שאם אומרים את הקוד הזה, אז צריך לראות. והם בבוקר, הסורים, הירדנים, החליפו את הקוד. אם היה צריך להגיד עכשיו איזה משהו, הוא אומר לו, עיניו, הוא צועק, הוא רואה על המכה, מלא מטוסים, הוא צועק, עיניו, והם בכלל לא יודעים שהקוד עיניו. לא יורים, אין ירי. זה נס שני. ונס שלישי, נדמה לי, לא יודע אם את זה מונים בנס או שהיה משהו אותך. מה? עושים סיור. מסיבה? המסיבה, אז היה מסיבה של הצבא המצרי, עשו התעוללות וזה, שתו, השתקרו, לא קמו. אז הסיור הרגיל שעושה סיור בשמי לראות אם יש מטוסים באים וזה, עלה מאוחר מדי, כבר לא יצא להספיק לעלות, כי הפציצו אותם על הקרקע. אלה שלושה ניסים, הוא מונה שם, חייבים לקרוא את החוברת הזאת. כל יום תדע על מה אתה אומר, כשאתה אומר על אל ביום ירושלים, תדע שאתה אומר על אל כל הניסים שקרו. ביום השני, אני לא זוכר, לא יודע, השמידו את הצבא המצרי, חיסלו אותו, את הטנקים שם, משהו זה. יום השלישי למלחמה, שזה היה יום רביעי, כ"ח אייר, כמובן, שחרור ירושלים. אני עכשיו באתי מהכותל, הייתי טיול עכשיו כיתה א' בכותל. אז בכלל, לא טיול, אני אומר להם, זה לא טיול לכותל. עשינו טיול בעיר העתיקה ותפילה בכותל. בכותל לא מטיילים, אני מתפלל. אז אנחנו עושים להם בסוף, אחרי כל הזה, ומתארים אותם בעיר העתיקה, ומלחמת גם תש"ח, ושחרור, ומלחמת ששת הימים, וככה, ובסוף השיא, במקוטל, רואים כמה פרקי תהילים וזה, והולכים. זה מאוד, ממש, בקושי הספקתי ככה לחתוך, לנוח ולהגיע היום. אבל שמחתי שזה, הנה, אני בא נשאר מהכותל, אז אני, על מה אני מדבר עכשיו? יום ירושלים. אל נווה קודשך. למה כתבתי אל נווה קודשך? אומר הרב צבי יהודה, מי לימד אותנו את תורת הגאולה? כן, הרב צבי יהודה. הרב קוק הציב את את האידיאל, כן. את ה... מה זה ארץ ישראל, מה זה מדינה, מה זה גאולה, מה... והרב צבי יהודה יישם את זה בשטח. לפעמים אנחנו אומרים, זה היה שולחן ארוך, זה היה קיצור שולחן ארוך. שלמה יצא עכשיו, איך נוהגים? הנה, יש מדינה, יש זה, יש שם ירושלים, מה אומרים? מה? הרב צבי יהודה תרגם את זה לשפת המעשה, לבפועל. ובלי זה לא... היינו יודעים מה הם עושים. אז הרב צבי יהודה מלמד שבכ"ח אייר, כן, אנחנו יודעים, צערנו, אפשר להגיד קצת, שלא כל עם ישראל חוגג את המלחמת ששת הימים, ויש גם ויכוח על, כן, על כל מה שרוצים להחזיר, זה הכל מה שכבשנו, כאילו אנחנו עם כובש, כבשנו להם שטחים בששת הימים, וצריך להחזיר את זה. זה, צערנו, יש רבים, לא יודע אם רבים, אבל השמאל וכל זה התפיסה שלו. ואנחנו, לא, אנחנו, מה פתאום, עוד שלב בתהליך הגאולה. עוד שלב מאוד מתקדם בתהליך הגאולה. והנה בוא נראה כך את המילים של הרב צבי יהודה קצת, באחד. ואתה יגדלת כוח השם. למה הוא אומר כוח? כוח בגלל כ"ח אייר, כן? הוא מדבר את זה בכ"ח אייר. בכ"ח אייר, באותו, כנראה מגדל, הוא באותם מגדלים, הוא כאילו לקח את המילה הזאת, יגדל, כן? בהם גדול כוח השם, הופיע כ"ח באייר, כל השם בכוח. הזכרנו כמה פעמים, ויש מקום להזכיר שוב, את פילי הפלאים של ההנהגה האלוקית של ריבונו של עולם, המתגלה בתקופת האחרונה יותר ויותר בגילוי. יש צורך להתבונן בסדרי התקופות, השנים והימים. כן, לפעמים באמת לא יודעים מה זה ניסים. אמר לי חבר, זה דיבר, ראיתי, ביום שני הייתי באיזו שיחה של שמואל אליהו כאן, היה הזכרה לבחור שנרצח מהשכונה, יהודה גואטה. הוא נרצח בתפוח, בצומת תפוח, לפני שנתיים. אז השיעור, הרב שמואל, הזכיר את כל הניסים הגדולים שהיו עכשיו באירוע האחרון. מגן וחץ, כן, שקראו לזה. 1,328 טילים, לא יודע, משהו כזה. ונהרג פלסטיני אחד שהיה כאן שואה חוקי, הוא לא הספיק להחזור לעזה והוא נהרג, ואישה אחת תושבת רחובות, לא נעים לומר, אבל הייתה גויה, היא לא הייתה, לא יהודיה. הוא אומר לי, אתה קולט? איך לא עשו מסיבה ואמרו הלל על כל הדבר הזה? לא רואים את ה... התרגלנו לניסים כאילו, משהו לא נתפס בשכל. זה היה המערכה האחרונה, שברוך השם עברה בשלום. כן, יש נזקים ורכוש וזה, זה לא נעים. וגם, ברוך השם, חישתו להם לתוך הבית, נכנסו עם הטיל, מדויק. זה שהקדוש ברוך הוא נתן יכולת כזו לעם ישראל להגן על עצמו, זה לא דבר. כל העמים עומדים לפעמים על מה שאנחנו עושים פה. לא חסר על מה להודות. אומרים ככה, מאוד דיברנו על הילדים כל הזמן. יש לי חבר שהוא רב גם, אנחנו שתי כיתות א', היינו בטיול היום, והוא ממש, יש לו סיפור מאוד חזק. היה לו סבא, הוא לו יצחק בן ארצי. יצחק בן ארצי, אבא של הרב דוקי בן ארצי, הוא נכד, הרב איתן בן ארצי, והסבא שלו, במלחמת ששת הימים, שמר בהר ציון. שם היה מילואים, קראו לו למילואים, הוא שם נלחם שם בהר ציון. ואז הם מודיעים, חיילים, צנחנים, שחררו את הכותל. הוא מתקשר לאשתו, שרה, הכותל, זה 19 שנה לא יכולתי ללכת לכותל, אני עכשיו הולך, אני לובש חוצה לבנה והולך לכותל. היא שומעת בטלפון, אומרים לו, יצחק, חיילים שלך פה עלו לגג, מסוכן, יש צלפים, תעלה להוריד אותם. ויצחק כזה, אנחנו מדברים לעילוי נשמתו, עולה לגג, מקבל כדור מצלף ומת. בדרך אל הכותל. כ"ח אייר, הוא עומד בכ"ח אייר. אז הנכד, החברי, איתן בן ארצי, תמיד בא, ואנחנו בתיאום מספרים, והוא אומר, הנה, ואני עכשיו, הוא אמר, היום אני עם חולצה לבנה, אני עכשיו הולך לכותל, ותוך סבא שלי שמח שאני כאן, ויכולים לבוא, ומרגש, כאילו, שיש לך מישהו שכאילו, הוא חלק מהדבר הזה, הוא עשה לנו את הטיול, משהו מיום. כן. בגלוי, אומר הרב, יש צורך להתבונן בסדרי התקופות, שורה 4, מקור 1. השנים והימים, בהופעה מיוחדת של כ"ח אייר, באותו יום, אז זה כמה הרב היה מסגיש, שאין, כאן זה הדין, יש בשיחות אחרות, הרב ציוד היה ככה דופק, אומר, אין מקריות בקדושה, אין מקריות, אין מקרה. כ"ח אייר, הם עלו לארץ ישראל. הרב קוק. הופיע אור הגאולה. הופיע, כמו שאמרת, האידיאל, כן? האידאה, הרב בא בכ"ח אייר, מתן את האידאה, וכ"ח אייר, תשכ"ז, מופיע בפועל העניין. לראות את הדבר הזה. גם הספר שבו הרב ציודה מסביר את כל תורת הגאולה, נתיבות ישראל, אז הוא הוציא את זה מהדפוס בכ"ח אייר. הרב טאו, בשיחות שלו, הוא מזכיר את השלושה דברים האלה. עליית הרב קוק, שיעור ירושלים, והוצאת הספר של הרב ציודה, שזה העיר לנו את להבין את כל ענייני הגאולה. גם את זה הוא מזכיר. ואנחנו יודעים, הם מזכירים תמיד גם, שכ"ח אייר, תראו מקור 3, רגע, אני עובר ל-3, כ"ח אייר הוא יום הדילולה של שמואל הנביא. ורבינו עובדיה מברטנורה, שעלה לירושלים בשנת רמ"ט, זה לפני המון שמן. מה, זה 500 שנה, נכון? תפשין, כן. מספר על הדלקה שהייתה נוהגה ביום כ"ח אייר הקברו של שמואל הנביא ברמה הסמוכה לירושלים. כך הוא כותב, קברו של אדוני שמואל הרמתי הוא עד היום ביד היהודים, ובאים מכל הסיבות להשתתח שם בכל שנה בשנה כ"ח אייר ביום מתתו, ומלתיקים אבוקות גדולות מלבד משנים כלם נר תמיד. כן, ובימינו לאט לאט בדורנו, היום ברוך השם כל ההילולות האלה, אז הן מאוד מתחזקות. לא נדבר על מירון, שהיה ברוך השם השנה בשלום, 200 אלף איש, העבירו אותם בשלום, הלא חזור, מבצע מוצלח השנה היה. כמה ימים קודם, יהודה לדיאר, יש רב יהודה ברבילאי. יהודה ברבילאי, הוא היה מתלמידי רבי עקיבא גם. ולא, פעם לא ידעו, לא... פתאום, אז עמוד אחרי אליהו, הוא כבר עורר את העניין הזה, וזה יום פטירתו, הארי כותב שזה יום פטירתו, כמו רב מאיר בעל הנס. אז יש כל שנה ושנה יותר ויותר באים ביהודה לדיאר, רבי דבר רבילאי. היום הרב שמואל עושה את זה, הוא בא לשם ועושה, וקהל גדול, הבן שלי שלח לנו השנה סרטון מהזהו, יהודה לדיאר. יש יום ברוך השם, במקומות, גם המדינה שיפצה, אתה הולך כל מקום, קבר חשוב וזה, אתה רואה איזה שיפוץ, איזה זה, אולי על ידי תורמים וזה. זה נהיה דבר של עולים לקברי צדיקים. אז שמואל הנביא גם, תלכו שם, המקום מתחם מדהים, מתחם מדהים, איזה, אני... כל מקום חשוב, מקום תפילה, מקום וזה, אתה רואה שם, מראה שאתה לא יכול, אתה לא רואה, איזה מקום, אתה רואה שם, מארבע צדדים, מראות רחוב, נוף מדהים, מדהים. עכשיו גם, לא יודע, ללכת שם לדייטים קצת, תפילות וגם... קודם תפילות, אחרי זה, זה יהיה באזור. מקום מדהים. אז כיום, תבוא כ"ח אייר, תלך כ"ח אייר, אתה לא יכול לזה, יש שם שטלים, מעלים אותך להר. אתה לא יכול לזה אוטובוסים רגילים. באים המונים, היום כשהוא התחדש העניין הזה. כ"ח אייר. אז מה, אבל פעם שמעתי מהרב אדרי, היה רב ישיבת הכותל, זכר צדיק לברכה. הרב אדרי. בשיחה ביום ירושלים, אז הוא אמר, מה זה מסמל לו? הוא אומר, שמואל, כתוב, שמואל ודוד יושבים בניות. אז הוא אומר, מה זה בניות? הם ישבו הרי ברמה, לא בניות, אלא ישבו ברמה ועסקו בנויו של עולם. בניות, בניות, מה זה? סרטטו את תוכנית של בית המקדש. בנויו של עולם. אז הוא אומר, שמואל הנביא מעמיד את התוכנית לבית המקדש הראשון, עם דוד המלך. נפטר בכ"ח אייר, שומר על חומות ירושלים, ומחכה שבניו יבואו בכ"ח אייר ביום ההילולה שלו, להעמיד את התוכנית לבית המקדש השלישי. נפלא, זה נפלא מאוד. אני זוכר כל פעם, אני, זה עומד מולי, זה כל כך נכון, אז הרב ציודה היה צועק על אין מקריות, כפחי תיארינו לארץ, כן? ואנחנו מוספים, אין מקריות, כפחי תיאר, שמואל הנביא. הוא המעמיד את התוכנית לבית ראשון, הוא עכשיו, ביום הזה אנחנו באים לקראת בית שלישי. וואו. ממשיך הרב ציודה. אם קוראים טוב את הרב ציודה, אפשר לעשות, כן, איזה שיעור. זה לא סתם, הרב ציודה, איזה הערות שהוא מאיר לך, מדייק לך. להתבונן, להתבונן, והתבוננו. אני זוכר שהיה אומר, והתבוננו, חסדם, שם סוף המזמור, והתבוננו, מעשה השם, משהו כזה. צריך להתבונן, להתבונן. המזמור שאומרים באודו, קופזיין, בלילה. התבוננו חסדי השם, לא? כן. התבונן, התבונן, התבוננו חסדי השם. מקור אחד, שורה שבע. באותו יום, כ"ח אייר תרס"ה ד', הייתה התגלות הופעתו של אבא, זכר צדיק הקדוש ברוך הוא, בארץ. באנו לארץ ישראל. כשהאור הזה הופיע בכ"ח אייר, נמשכה ההנהגה האלוקית מאז ועדנה, כן? כי אנחנו התחלנו להציב, הרב והרב יהודה, את התוכנית של הגאולה. אין זה במקרה, אלא בהתאם לסדר ההנהגה האלוקית. מכאן ואילך הולך מיום זה, שעלינו לארץ ישראל, ומתגלה מה זה כ"ח אייר. פלא פלאים של ההנהגה האלוקית. ועתה הגדלנה כוח השם. כוח השם הולך ומתגלה ומתגדל בתקופה לתקופה, משנה לשנה, מיום ליום, יום ליום יביע עומר, ללך ודעת. צריך לפקוח עיניים ולראות, לפתוח אוזניים ולשמוע כל השם בכוח, כל השם בהדר שמופיע בימים אלה, בשנותינו ובדורותינו. עכשיו הרב צבי יהודה מסביר, בקור 2, בין A, B, R, היה יום הדקגרים של הקמת המדינה, לבין כ"ח אייר, יום שחרור ירושלים, המקודם כל יצא, אנו מתעלים בדרגם יום ליום. כן? זה נכון גם סתם בדרך למתן תורה, כן? כי כל יום שספירת העומר, זה לא סתם הימים האלה. אבל גם בבירורי הגאולה. בכ"ח אייר זכינו להשלמת העובדה שהחלה ב-ה' באייר. וה' באייר נתעלה, נתגדל והתקדש על ידי כ"ח אייר, כן? כי היו אנשים שאמרו, כאילו, זה גאולה חילונית, זה לא, אין לזה משמעות, זה כלום. הרבה ביטלו את זה, היה איזה רב גדול, להזכיר את שמו, אמר, מדינה, 40 יום היא לא תחזיק מעמד. זה לא, מאוד זלזלו. כי היה נראה הכל כזה של חול, ומטרות של חול, ו... פתאום, לא רק שזה נעצר, כן? אלא זה קיבל תוספת, והגענו למלוא רחוב ארצנו. ו... צריך להזכיר שהרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה, 23 שבועות לפני כן, לפני כ"ח אייר תשכ"ז, היה כרגיל מסיבת יום העצמאות במרכז הרב. הרב צבי יהודה מתחיל לדבר, מתחיל ככה, 19 שנה. כאילו עברו 19 שנה, כן? 19 שנה. הוא אומר, אני זוכר, נזכר. בשנה הראשונה. הוא בעצם, הוא מדבר לא על ABR, הוא מדבר על י"ז בכסלב, שמה שקוראים בלעז, כ"ט בנובמבר. ביום הזה, היה בעצרת האום הצבעה, והחליטו שמדינת ישראל, עם ישראל מגיע לו להקים מדינה בארץ ישראל. כן? על תוקף ההחלטה הזאת, הקמנו את ב-ABR, את המדינה. והתחילו פה ריקודים ושמחה, יש לנו מדינה, יש לנו מדינה. והרב צבי יהודה מספר, אני באותו הלילה לא יכולתי לשמוח. חייבים, מי שלא שמע את זה, צריך לשמוע את זה. יש תק, אפשר בתקלטות וזה לשמוע את זה. הרב צבי יהודה אומר, לא יכולתי לשמוח, אז באותו הלילה, את ארצי חילקו. איפה שכם שלנו, אנחנו שוכחים את זה? איפה חברון שלנו, שוכחים את זה? איפה עבר הירדן שם? שוכחים את זה? איפה כל רגב ורגב מאדמת קודשנו? לא יכולתי לשמוח. ככה צעק הרב צבי יהודה, בוכה, בוכה, צריך לשמוע בוכה, וצועק אומר, גם לשמוע את הביטוי הזה, מה, הייתי חתוך כולי לגזרים. חותכים את ארץ ישראל, אז אדם כזה, אדם גדול, גדול הדור, מרגיש עצמו חתוך. כמו לא יכולתי לשמוח. עד שבא הרב חרלאפ למחרת, ישבנו, חשבנו ואמרנו, מת השם היית הזאת, היא נפלט בינינו, צריך לשמוח גם על, על מה שיש. שלושה שבועות אחרי השיחה הזאת, חיילי ישראל משחררים את הכותל, משחררים את חברון, משחררים את בית לחם, משחררים את שכם, משחררים את... אמרו למה הרב, נבואה? מה זה? היה ככה מחייך, היה... ניסיין אירוח. לכן הוא אומר, מקור 2, שורה 4, נחית בחסדך, כתוב בשירת הים, נחית בחסדך המזוגלת, כן? הוא אומר, זה ABR. נחית בחסדך, עם זו גם, עם זו, זה כאילו חילונים, דתיים, עם זו, סתם. ריבונו של עולם נחה אותנו בחסדו, מהצהרת בלפור, כן, שהוא, שם הייתה הכרזה שמגיע לעם ישראל להקים בית לאומי בארץ ישראל, ועד להקמת המדינה, בחסדך, בחסדו, הלך היישוב ונבנה, הלך ונתעצם, מתוך כך הגענו לעם זוגלת, ארץ ישראל, עוזר ישראל בגבורה, הפיח אומץ ומסירות נפש בקרב ראשי הציבור להכריז כי קמה מדינת ישראל, והפיח אומץ בלוחמי ישראל שמסרו נפשם לקדוש השם וארצו להתגבר על כל הקמים עליו. גבורה זו היא שורש לכל ניסים ונפלאות. זה שיחה ביום עצמאות, הרב צבי יהודה מדבר על זה, ששורש הנס הזה זה עצם הגבורה שהיה קמה להכריז שקמה מדינת ישראל. כי ב-ABR שם, שבחיכוזו למדינה, זה לא היה פשוט, היה כל כך הרבה צרות מסביב. יום קודם גוש עציון נפל, היה מצב מאוד קשה. ולמה הכריזו ב-ABR? כי זה היה בלעז 14 במאי. וב-15 במאי עמד לפוג המנדט הבריטי. אז בן גוריון אמר, אסור להשאיר פה את המקום הזה חלל. הם יוצאים, אנחנו נכנסים. אם נשאיר פה זה, נחכה, אפשר לדעת מה יהיה. זה עכשיו ההזדמנות. אז זה יצא ב-15, ב-15 היה שבת. אמר בן גוריון, אנחנו לא נחליט מדינת ישראל בשבת. לא נעשה חילול שבת. התאספו ביום שישי אחר הצהריים והכריזו קמה מדינת ישראל, כדי למנע חילול שבת. לא יודעים את זה. כל המדינה קמה, לא יודעים לך בשבת. מה זה, לא... תגיד, בן גוריון, מה אכפת לו? כן, היה דברים שהוא ידע גם מה זה עם ישראל. אמריקה, הידידה, אמרה לנו, אל תכריזו, זה סכנה. ישמידו אתכם. הכריזו וקמה מדינת ישראל. הקדוש ברוך הוא עזר, סייע לזה. זה, עכשיו, בשורה 9, מקור 2, במלחמת ששת הימים, מסובב הסיבות להיות המדרגה העליונה יותר. נעלת לה בעוזך אל נווה קודשך. זה יום ירושלים. ריבונו של עולם אותנו בעוז גדול, תעצומות, מתוך הגענו לנווה קודשך, הר הבית במקום המקדש. מסביר הרב צבי יהודה, מה זה ירושלים? בירושלים ריכוז כל הכוחות הפנימיים שבאומה. מקום המלוכה, ארץ הנבואה, עיר המקדש, ומקום הסנהדרין בלשכת הגזית. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, לא רק במובן של מם היתרון, היא יותר, היא יותר, אלא במובן של מם היחס, היא מקודשת מתוך כל ארץ ישראל. מתוך קיבוץ גלויות בכל חלקי הארץ ובהתיישבות בתוכם, מתגלה קדושת ירושלים. חזרנו הביתה, כן, ביום ירושלים, בפקודה אלוקית, ושיא חזרתנו הביתה הוא, נעלת בו, לכן נקבע היום, אמרנו כל יום בששת הימים היה נס, אבל קבעו, הלב זה יום ירושלים, שחזרנו, זה השיא. נעלת בו, זכה לנווה קודשך. את העובדה ההיסטורית הזאת, לא יוכלו לשנות כל מלכי מזרח ומערב, כל ראשי עולם, וגם כל צדיקים למנהם, כן, שלא משתתפים בגאולה. עצות השם לעולם תעמוד. המהלך הזה, שהרב צבי יהודה כאן מתאר, הרב קוק, שהוא כמו שאמרתי, הוא מציב כבר את האידיאל, הוא מציב את האידאות. הרב קוק כתב, וזה מדהים, זה מאמר ארוך שלימדתי אותו השבוע כאן, אמרתי להם, הנה פה כתובה כל המאבק על הרפורמה ועל זה, במאמר הזה. אז רב אומר שהנקודה הזאת מתבטאת בציון וירושלים. בואו נראה את זה, מאיר, אנחנו ממש חמש. ציון וירושלים הם זו אצל זו, מאז ראשית הולדנו התלבט, הם זו אצל זו. מאז ראשית הולדנו התלבט שם ציון אצל ההבלטה של מלכותנו, כוחן העולמי, כלומר הצד הלאומי, שהוא גם ודאי קודש מצד עצמו, הוא משמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא היה ליד ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז גם יש ממלכה, צריך ממלכה, צריך זה, צריך מדינה, נכון. ירושלים מבטאת את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, בתור המגמה יותר גבוהה, בדיליותו של אבותינו הישראלית. בעד עצמנו, בעד האנושיות כולה. ומקום של בית המקדש הוא בית תפילה, שעתיד להיות תפילה לכל העמים. המקום בו ישבו הסנהדרין הגדולה וכו'. ואז כאן, במאמר הזה, הרב פונה, לא, הוא מציב, הוא רצה הרב להקים איזו תנועה כזו, שנקראת דגל ירושלים. הוא אומר, כולם יש אנשים שמחברים עם ציון, עם הצד החילוני וזה, ויש אנשים שהוא קורא להם העולם הכשר הישראלי, כן, הוא לא יכול להתחבר רק לאכול הזה, צריך לתת לו גם מקום של קודש בתוך הגאולה הזאת. ולכן אני מקים את דגל ירושלים. זה ארוך, זה צריך כאן זה, אבל זה כאילו, אז עם ישראל עדיין 75 שנה, הוא נמצא, בוא נגיד, כבר מצב יותר טוב. הרוב כן מבינים שציון לבד אי אפשר להישאר במדרגת ציון. צריך להיות למדרגת ירושלים. גם הרב היה אומר על זה, כתוב, שאנחנו שרים את השיר הזה, על הר ציון, על הר גבוה הולך מבשרת ציון, הרים בכוח כולך מבשרת ירושלים. אז אומר הרב, כמו שהסברתי לכם כאן, על הר גבוה הולך מבשרת ציון, ציון זה הצד של החול. אז המסר שלהם הוא נמוך. על הר גבוה הולך מבשרת ציון, תעלי למקום יותר גבוה, לתפיסות יותר גבוהות, רוחניות. זה ציון. הרים בכוח כולך מבשרת ירושלים. ובסדת ירושלים, היא נמצאת במקום הנכון, אבל היא שקטה, היא לא משמעה את המסר שלה. הרימה בכוח קלך בסרט ירושלים. זה צריך להיות החיבור, זה צריך להיות ציון וירושלים. זה כמו יום העצמאות ויום ירושלים. אז פה יש עוד דברים, אני... אולי כאן נקרא את מקור שבע, דברים של הרב טאו, על העניין הזה של ציון וירושלים. משיחות שלו, בחוברות האלה, פה אתם את החוברות האלה, חוברות נפלאות, יש פה שיחות לכל החגים והרבה דברים נפלאים מאוד. עכשיו לקראת שבועות כדאי כבר לקחת ולקרוא את השיחות האלה. שפה ברורה מאוד, מי שירח את זה, זה... שבע, לאחר התאורות של ציון, הנה, מגיעה תקופה של תרדמה, כן? זה לא ישר אוטומטית עוברים לדרגה הבאה. מופעה השנה של... פוסט-ציונות, אנחנו נמצאים היום, כן, בקרב קהלים רבים בעם ישראל, שיש את הפוסט-ציונות, לא, כבר הם לא... ואחריה באה התעוררות, מדרגה העליונה של ירושלים, שהיא בעצם השלב של ביאור המגמה. זריקת הנשמה בתוך הגולם. קריאת השם על התהליך. אם בשלב הראשון פעלה אומה באופן טבעי וספונטני בלבד, לא ידע להסביר מה מקור ההתעוררות. כעת מתוודעת האומה לעצמה, כן, הרי כל ההתעוררות הזאת, וגם המאבק, אלה שנאבקים נגד, כביכול, זה מתבטא פה בעת של הרפורמה וכל זה, אבל זה מאבק, כולם כותבים את זה, תראו, זה לא רק מאבק עכשיו פה, כן, בדיוק המשפט, זה מאבק על הצביון, על היהדות, על הכל. האם אנחנו פה מדינה יהודית או מדינה ישראלית, זה הדיבור. על זה המאבק עכשיו. והם מבינים שאם עם ישראל הגיע למצב של 64 מנדטים, שהם כולם, זה לא סתם, איך קדם שמה, זה לא 64 או 56. 56 זה עוד 10 גוי, גם זה, כן? אז יש פה רוב גדול של האומה, שהוא, כן, הוא מסמל את הקודש, רוצה את היהדות, רוצה את הזה, אז הם עושים גוואלד, וואי, נשארנו בלי ערכים, בלי זה, מה קורה לנו? ואז יש מאבק על זה, בסדר, זה מאבק טוב, כי הם מבינים שהם רוצים גם כן איזה ערך. מה מחזיק אותנו במדינה כאן? מה הערכים שלנו? אז בהתחלה היה התעוררות ספונטנית. כעת מתוודעת האומה לעצמה, מבינה מאיכן נובעה התעוררות הראשונה שלה. אמנם בוודאי גם שלב זה אינו סוף התהליך, ואחריו באים שלבים נוספים. ירושלים, כן, אינה רק מקום, כן? כלומר, יום ירושלים... מה שמבטא יום ירושלים זה התפיסה, מה זה ירושלים בכלל? זה לא שם מקום, זה תפיסת עולם, זה כיוון. הגאולה עכשיו היא במעמד ירושלים. אלא מציינת גם זמן, תקופה, שלב בתהליך הגאולה, שבו מתעורר הערך של ירושלים במהלך קימה קימה, של היקיצה המגולה, ובסוף הוא גם במדרגה העליונה של האומה. אני תלג לשורה 21, מתוך ידיעה זו אנו מקבלים את הכוח לעמוד בכל הסתירות והאיסורים, היחס התדירי שלנו נעשה יחס של אמונה וציפיית ישועה, וברכה ושמחה לתהליך. לא מתייאשים, לא נבלים. הכל נובע מתוך אמונה שמולידה בנו שמחה, השתתפות בכל הטוב וחיוב הקיימים, כמובן. עדיין צריכים להיאבק בחול, שלא יפרוץ את גבוליו, ובשאר התופעות השליליות שעדיין קיימות, כי הקודש עדיין לא הגיע לשלמותו. ומגמתה של ירושלים השקועה בקודש העליון עדיין לא יצאה אל הפועל בכל ערכה. אלא שאין לנו רוצים שהמאבק בחול יהרוס ויחריב אותו לגמרי, לכן נוסיף, אחרי זה שמעה לחול, לכוונו ולהוסיף על גביו קודש ויראת שמיים. זה בדיוק, איך אומרים, עיצומו של התהליך שעכשיו אנחנו נמצאים בו וכל מה שקורה. כן? וזה לא פשוט, לא קל ולא זה, אבל אם יודעים שזה המאבק ועל זה, זהו, אפשר לכוון את הדברים אולי בצורה נכונה. אי אפשר שלא להתייחס קצת לכותל. שהגענו אליו, כן, בזהו הזה. כמובן שהשאיפה העליונה והכל, לא צריך לשכוח, ואנשים פעמים אומרים לי, מה, אתם כולם מדברים על הכותל, מה עם הר הבית? ודאי שמקום המקדש וזה הר הבית, והקריאה שהייתה, הקריאה, הדבר שהכי ריגש את כל מיליוני עם ישראל בכל העולם, הר הבית בידינו. כן, זה ודאי. אלא כרגע, הרב ציודה היה מסביר לנו, אנחנו מנועים מלעלות להר הבית, ככה פסקה הרבנות הראשית לישראל, ואין לנו כוח לשנות את זה. אז כרגע אנחנו שם, והרב צבי יהודה כתב איזה מאמר מאוד נפלא על, על, על הכותל. נקרא בו קצת, אני יודע. וואו. אני קורא, אני לא, אין לנו זמן. מקור 8, שורה 16 בערך, יש שם משפט, יש לבבות ויש לבבות. יש דיבות אדם ויש דיבות אבנים. יש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. כלומר שהכותל הוא לב, הוא לב של האומה. הוא בגדר לב. אז הרב טאו שוב על השיחה הזאת, הוא כותב בתשע, לב הוא מרכז, מרכז החיים. משם יוצא ומתפשט זרם חיים לכל עברי הגוף. כך גם מה שהאבנים האלה, אלה שכאן לפנינו, הם מרכז, מרכז חיינו, בית חיינו, דרכם ומתמוכם מתמשכים קווים, קווים של חיים לכל אלפי רבות עמך בית ישראל, אל אשר עמנו פה נפגש עם האבנים האלה, ואל אשר נפגש אותם מרחקים. והוסיף רבנו, כן, הוא מדבר על הרב צבי יהודה, ואמר, לב זה חיוניות. וישנה עובדה כזו של חיוניות כלל ישראל. חיוניות כזו היא השכינה שלא זזה מהכותל המערבי. קשורה ודבוקה וקיימת. ומכאן יש גם התפרטות על כל יחיד. ויפח במשת חיים, ואדם שהוא בעל נפש ורוב דעה, יש לו מקום לתפוס את החיוניות הכלל ישראלית. מה שהוא גם מסביר, אנחנו יודעים שאחד הדברים של מלחמת ששת הימים, מה שמאוד התרכזה, זה היה המעמד הזה שהצנחנים עומדים מול הכותל ובוכים, לא מבינים איפה הם בוכים, מה קורה להם. אחד, ראיתי פעם תיאור של מישהו שהוא אמר, שהוא הרגיש, הגענו לשם, אחד מהצנחנים, כאילו הכותל מדבר, חיכיתי לכם כל כך הרבה שנים, שתבואו אליי בניי, ברוכים הבאים. ממש הרגישו, הרב צבי יהודה אומר, שהכותל הוא כמו, הוא מדבר איתנו. יש אוזניים לכותל ויש לב, ממש ביטויים מאוד, אני לא יכול להעריך בזה כל כך. אומר הרב טאו, במקור 10, רבנו היה אומר, כשהוא נמצא ליד הכותל, הוא מרגיש שהוא נמצא במרכז העולם, ברומו של עולם, נפגש עם נשמת הכל, עם נשמת ההיסטוריה, עם סגולת האומה, עם האידיאל הלאומי שמאחד את האומה לדורותיה. הוא מרגיש מצד אחד שהוא נמצא במקום הכי גבוה בעולם, מצד אחד הוא אומר שהוא מרגיש טהרה. טהרה מכל הקוטניות, מכל הצמצומים, מכל החשבונות הפעוטים שימלאים את החיים, התרוממות של התארות מכל קטנות, כמו מקווה. יחד עם זה מרגיש שהוא עומד במקום הכי גבוה בעולם, הוא משקיף מכאן על כל העולם, על כל ההיסטוריה, על כל המציאות, אלה ולאלה. זו הרגשה של אדם גדול ליד הכותל. כן? צריכים לדעת להרגיש את זה. אני זוכה, לא יודע מאיפה זה בא לי, כמעט, לא, כל נגיד, כל שבת שנייה אני הולך לכותל. מכאן אני גר פה באזור, הולך לכותל שבת בבוקר, בחורף, הוותיקין 6:30, אני אפילו יכול להגיע לוותיקין, צריך לבוא פעם לוותיקין, ששבת, כל הכותל מלא אנשים, ובדקה של הנץ, פתאום אני משתורר שקט כזה, כולם מתחילים, השם שפתיי תפתח, פגיד את זה. איזה מעמד, צריך לפגוש את הכותל. הרב צבי יהודה היה מדריך ללכת, לפגוש, להיות. פעם סיפר לי המשמש שלו, הרב יוסי בדיחי, שליטה. באו לכותל, והרב ככה, הכותל מתפלל וזה. אז אומר לו, הרב צריך כבר ללכת, היו צריכים לחזור הביתה, היה שיעור או משהו. הרב צבי יהודה מחזיק את האבנים ואומר, איך יוצאים מכאן? איך יוצאים מכאן? כולו דבוק, לא? הרב צבי יהודה גם הגיע, בכ"ח אייר, הוא הגיע לכותל, היה מהראשונים. אחרי שצנחנים הגיעו, היה שם איזה צנחן שהוא היה תלמיד של מרכז הרב, והוא עלה והניף את הדגל על הכותל. תוך כדי שהורים עליו וזה, והמפקד אמר לו, איזה פרס אני אתן לך? הוא אמר שתביאו את הרב שלי לכאן. זה ג'יפ, שמו את הרב צבי יהודה ואת הרב הנוזיר על הג'יפ, וראו פתאום, יש תמונה, רואים שני זקנים ככה עם קפוצה וכובע, כאילו נראים חרדי כזה, על הג'יפ, הגיע לכותל. ממש פעלו שם מנחה, הרב צבי יהודה מספר את זה, מספר את זה פה במקור ארבע, במקור ארבע. איך שהכניסו אותו על הג'יפ. לא סיפרתי את זה. מה אני אסיים איתכם? 11. קור 11, הגמרא מסכת בבא בתרא אומרת שאסור להקים, אסור להקים בורסי. בורסי זה בית חרושת כזה של אורות. יש בריח לא טוב. לכיוון מערב. למה לכיוון מערב אסור? כי שכינה מערב. מקור 11, רבו שהיה סבר שכינה בכל מקום. דאמר רב אושי, עמי דכתיב, אתה ושן לבתך, אסתה את ששמעי את הארץ, וכו' וכו', מלמד שורה 10, שכינה בכל מקום. ואף רבי יהושע סבר שכינה בכל מקום. לתנא רבי יהושע מינה שכינה בכל מקום, וכו'. ואף רב ששת סבר שכינה בכל מקום, שורה אחרונה, רב אבאו סבר, שכינה במערב. דאמר רב אבאו, מהי אוריה, אוויריה. בפרסית, קצת מערב קוראים אוריה. מה זה אוריה? אוויריה. אז מערב זה אוויריה, שם השכינה. ואמרתי, רבונו של עולם, מה? יש מישהו שיכול להגיד שאין שכינה בכל מקום? מה אומר רב הושעיה? רב אבאו. אלא אומר רב אבאו, ודאי שיש שכינה בכל מקום. אבל מערב, מה זה מציין מערב? מערב מציין את השקיעה, את החושך, את הירידה. אז אני לפעמים חושב, בתוך כל הצרות, בתוך כל הבלגן, אולי שם השכינה, לא יודע. לא, שכינה, אומר רב אבאו, הקמה שלנו יותר גדול, שהשכינה היא במערב. גם במערב, כן? שם זה הכותל המערב. דווקא שם מתגלה ביותר, ולכן התייחד כאילו המקום של, 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 של בית המקדש, דווקא הכותל המערבי, לציין שבתוך כל ההסתרות, כל התהליך הזה, זה השכינה נמצאת בתוך כל התהליך. כל טוב.